כל המצוות של יציאת מצרים וזכר ליציאת מצרים נתחיל להיכנס בעזרת השם בפרשת בו. ואני רוצה כבר להתחיל לעסוק בעקרונות של מצוות זכר ליציאת מצרים. הפעם אני רוצה לגעת בזה סביב פרשה שקשורה לכל סוגיית יציאת מצרים, והיא גם תקשר אותנו בהמשך לעניין ההלכתי של חובת נשים במצוות. מיד נראה את החיבור של כל העניין הזה. מצד אחד אנחנו יודעים שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה. פטור נשים ממצוות עשה שהזמן גרמה נלמד בגמרא בקידושין ממצוות תפילין. במצוות תפילין כתוב בפרשת בו, למען תהיה תורת השם בפיך. ושם במצוות תפילין הגמרא אומרת, מי שמחויבת בזה, בתלמוד תורה מחויבת בתפילין, ונשים שפטורות מתפילין, מזה לומדים על כל המצוות האחרות. לא ניכנס עכשיו לצורת הלימוד, זו גמרא בקידושין. זה דבר מאוד מעניין, כי תפילין אין זכר ליציאת מצרים, אין לזכור את יציאת מצרים. כל עניין התפילין זה לזכור. וזכרת, כי עבד היית. אבל אנחנו יודעים שעיקר הנס נעשה על ידם. נשים חייבות בליל הסדר, נוסח הגמרא הוא מפני שאף הן היו באותו הנס, נוסח המשנה, בפסחים, בפרק העשירי, מפני שאף הן היו באותו הנס. מסבירים שם רבינו חננאל, בעלי תוספות, שאף הן היו באותו הנס, אין הכוונה היא שאף הן היו באותו הנס, שפירושו שגם אנחנו וגם הן היו בנס. אלא שעל ידן נעשה הנס. אף הן היו באותו הנס, פירושו שהנס נעשה על ידן. לא נעשה על ידי האנשים, אלא נעשה על ידן. כיוון שהוא נעשה על ידן, הן חייבות בליל הסדר. למרות שליל הסדר זאת מצוות עשה שהזמן גרמה. חייבות במצא, חייבות לא נכנס לשאול כל הפרטים, אבל חייבות במה ששייך לליל הסדר. מפני שהנס נעשה על ידן. בכלל, תוספות אומר בפסחים שכשאנחנו נפגוש אף הן היו באותו הנס, הכוונה היא הנס נעשה על ידן. חנוכה. שאף הן היו באותו הנס, הכוונה היא שהנס נעשה על ידן. מעשה יהודית וכולי. אני חושב שצריך לנסות להבין, אולי נוכל לנסות להבין קצת מתוך עיון, לפני שנכנסים לנרות של המצוות מפרשת בו, אם גזרה היא נקבל, לימדו אותנו שאין קשר, יש מצוות סיפור יציאת מצרים, טוב, הן חייבות, עיקר הנס נעשה על ידן. אבל כל המצוות שכמו שאומר הרמב"ן, החינוך מעריך בזה בפרשת בו ואילך, שכל עניינן או בעיקר עניינן זה זכר ליציאת מצרים, משם לומדים שהן פטורות. כלומר מהתפילין, שזו המצווה הצמודה לנו של של זכר ליציאת מצרים התמידית, זה מקור הפטור של נשים ממצוות עשה שהזמן גרמה. ועצם העניין של זכר יציאת מצרים זה הן. זה מחייב הבנה גדולה. אני טוען שאנחנו נוכל להרוויח מזה גם הבנה בסוגיה של פטור וחיוב נשים במצוות, אבל גם הבנה בכלל בכל המושג של יציאת מצרים. ברשותכם, אני מבקש כדרכנו לראות את זה קצת במכלולה של הפרשה, ואחר כך להגיע גם לפן המעשי הלכתי של זה. מה שאנחנו אומרים ש... עיקר הנס נעשה על ידי אנשים, הוא גמרא במסכת סוטה, תודה רבה 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 רבה, יישר כוח, שאומרת שבשכר נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים. נוסח הגמרא הוא גמרא בסוטה בדף י' א', לפני פה את הגמרא, אבל אני אזכיר אותה על פה. הגמרא בסוטה מתארת בעריכות על הפסוקים בשיר השירים תחת התפוח עוררתיך, שמה חיבלתך אימך, שמה חיבלה ילדתך, סימני כחותם על איבך, כחותם על זרועיך, כי עזה חמוות אהבה, קשח ישאול קנאה, ושפע רשפי אש על הבת יא, מים רבים לא יוכלו לכבות. חז"ל אומרים שכשהעביד פרעו את ישראל בפרך, וכבר לא היה להם כוח יותר, לא היה להם כוח יותר לשום דבר, לא היה להם כוח יותר לחיות, ודאי שלא היה כוח יותר לאישות ולחיי משפחה ולכל מה שקשור לחיים בכלל, היו באות הנשים תוך הסתכנות עצומה ומגיעות אליהן לשדה, מגיעות אליהן לשדה ושופטות את המים ומביאות את הדגים מהיאור ושופטות את המים, חציין שופחות, חציין, יש שם סיפור שלם, ומעוררות את בעליהם. מעוררות את בעליהם. נותנות כוח מחדש. ועל זה אומר שלמה המלך, תחת התפוח עוררתיך. שם בשדה. תחת התפוח עוררתיך. שמה חיבלתך אימך. לשון חבלי לידה. שמה חיבלה ילדתך. ואת זה ריבונו של עולם, סימני כחותם על איבך, כחותם על זרועיך, כי עזך המוות אהבה, קשך ישאול קנאה. גמרא אומרת שם בהמשך, שכשהביא, כשאמר משה רבינו להביא כולם לנדבת המשכן, הביאו הנשים מהמראות הצובעות. ומשה רבנו לא רצה לקבל מן המראות הצובעות. הפסוק מדבר על המראות הצובעות. מראות, mirrors, מראות, ראי, צובעות. וצובעות לא מובן מה זה. צובעות באלף, לא מובן המילה. ומשה רבנו לא רצה לקבל מן המראות הצובעות. אמר, במראות הללו הרי היו מתקשטות הנשים כדי שיראו בראי, וככה תהיה תאווה ותהיה התעוררות, וירצו האנשים את הנשים. אלו המראות עשויות ליצר הרע. ואיך אפשר להשתמש בהם למשכן? כך טען משה רבינו, אשי מביא את זה כבר בחלק הבא בספר שמות. לגבי המראות הצובעות, לגבי נדבת המשכן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אלה רצויים לי יותר מכל הנדבות האחרות. שמן המראות האלה הקימו צבאות, צבאות. כל צבאות ישראל וצבאות השם באו מהמראות הצובעות. וכך הולך סיפור הנשים שעל ידן נעשה הנס בפשטות זה מדרש מדהים שבא לתאר בעצם את העייפות, את הניצחון הפרעוני מבחינה מורלית ואת ההתעוררות. אמיתו של דבר, המושג בשכר נשים צדקניות נגלו ישראל ממצרים הולך לאורך פרשת שמות על כל הדרך, מתחילתו. מתחילתו. עוד הרבה לפני משה רבינו. אני אולי אדבר רגע, והיום אולי אתעסק בטיפה יותר, בת פרו. אבל לפני בת פרו, המילדות, ותחיינה את הילדים. הנשים המילדות, שעוצרות את כל המהלך. אגב, אתם יודעים שהרוב הגדול של הפרשנים אומרים שהם היו עבריות, כמובן, שפרה ופורה, כמו רשי ואונקלוס. יש מדרש שאומר שהן היו מצריות. הן נקראות המילדות העבריות, כי הן ילדו את העבריות. אבל צריך לתפוס שכשהמילדות מחליטות שלא להישמע לגזירת פרעו, בכלל לא חשוב עכשיו אם זו שפרה ופורה, ואם זאת יוכבת, או שנחשב חסידות תומות העולם, זה לא משנה בכלל. זה לא שתי מילדות. זה אלפים, אני חושב. אנחנו מדברים פה עכשיו על נשים, נניח שהן האחראיות על הילודה העברית, הרי אליהן פונה פרעה. הוא לא פנה לשתי מילדות בחדר הלידה בשערי צדק. הוא פונה לשתי מילדות שהן אחראיות על התעשייה הכי גדולה של עם ישראל, ברוך השם. אם ילדו שישה בקרס אחד, אז שתי מילדות הכי מוכשרות בעולם לא יכולות לחסות 5 דקות במשמרת. לא 6 בקרס 1, 3 ורבע, 1 בקרס 1. הן מתמוטטות אחרי שעה. כלומר, הייתה איגוד מקצועי ענק של המילדות במצרים. זה ההסתדרות. ובראש ההסתדרות הזאת עמדו שפרה ופועה. כך שכששפרה ופועה מחליטות לא לשמוע לפרעה, צריך להבין, יש כאן מרד במובן הכי מלא של המילה. זה לא סיפור מהגן על שתי צדיקות. יש כאן מרד בקנה מידה של מרי אזרחי הכי קשה שיכול להיות בתחילת הדרך. אין אגב אפשרות אחרת להסביר את זה. תקראו להן איך שאתם רוצים, ובאיזה שמות, וכן מדרש כזה, אבל זה פשוט המושג. וסיפור המילדות, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו, הוא רק ההתחלה של מושג הנשים בפרשה הזאת של שמות בכלל בכל סיפור יציאת מצרים. המילדות עומדות מול פרעה. מול התפיסה הפרעונית עומדות שתי נשים שהופכות את העולם. אחרי שאנחנו גומרים עם סיפור המילדות, אגב זה פירי פלאות, והיא כי ירו המילדות את האלוקים ויעס להם בתים. מעניין, משם נוצרים בתים. הניסיון למוטט את הבית מתפתח מהכיוון ההפוך של המילדות. מיד אחר כך וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. ומיד במקום חזל על מרים. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, מה פתאום צריך לעשות עוד פעם ליקוחים? זה עוד פעם, זה לא מדרשים סתם, זה מדרשים על הפשט. לכן רש"י מביא את הכל. מה פתאום וילך איש מבית לוי? הרי יש מרים ואהרון. אלא וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, מגיעה מרים אל אמרם ואומרת לו, אבא, גזירתך קשה משל פרעה. כי כיוון שגזרו כל הבן הילוד היאורה תשליחוהו, אז עמדו כולם ופרשו מנשותיהם. עכשיו צריך להבין את המדרש הזה במקור שלו. מה זה עמדו כולם? אמרם הוא נשיא, הוא נשיא לוי. ונשיא לוי הוא האדם המרכזי עכשיו בישראל ומצרים, כי לוי לא נמצאים בעבדות. אז הוא הדמות המרכזי. עכשיו המלחמה של בת, סליחה, עוד אין מטרור, שנייה. המלחמה של המילדות בפרעה, זה פילי פלאות, עוברת לחזית של מלחמה בין מרים באמרם. עכשיו לא מדברים להבדיל, להבדיל, להבדיל בין התמה לטהור. עכשיו לא מדברים על פרעו כגוזר הגזירות, אלא על אמרם כגוזר הגזירות לעצירה. ובא מרים הקטנה אל אמרם ואומרת לו, גזירתך קשה משפרו. צריך להבין את זה. היא אומרת לו בעצם את הדבר הבא. צריך להבין מה היא אומרת. מה פרוש גזירתך קשה משל פרעה? הביטוי שמה זה פרעה לא גזר אלא על הזכרים, כל הבן הילוד. ואתה גוזר על הזכרים ועל המקבות. יש וריאציות וריאציות למדרש הזה בכל מיני מקומות. לפי וריאציה אחת במדרש הזה זה מדרש פלא. היא לא הולכת לאמרם. אלא אחרי שאמרם זה לא עוזר, אז היא הולכת, אמרם אומר לה פעם, מה אני יכול לעשות? זה ככה קבעו, זה לא אני. זה אחריות ממשלתית. זה לא, יש רוב, שאני לא יכול לעשות כלום. ככה קבעו. ואז לפי מדרש אחד, זה מדהים, מרים מגיעה לבית הדין. היא פתאום מתפרצת לבית הדין באמצע הדיון. יושבים שם אמרם ובית דינו. והיא נכנסת פנימה ומתחילה לעשות רעש. היא אומרת להם, גזירתכם קשה משל פרעה. והם מביטים ימינה, שמאלה, כתוב, הסתכלו כל הדיינים אלו לאלו, וכולם מסתכלים אל אמרם. אותו סיפור של יהודית עם הפורפירון, עוד שנייה גם המוטיב של מרכבה נמצא. במדרש הזה. זה אותו מוטיב, זה בדיוק, יודעתי מדרש הולך אחד עם השני. כמו יהודית עם חנוכה. ואז בסיפור, מרים, רק שפה ילדה בת שש. ואז בסיפור מרים עומדת לפני בית הדין, והם אומרים אין מה לעשות, וכולם נותנים עיניהם באמרם. ואז הדיון הופך לבעיה אחרת לגמרי, יש בעיה משפטית פורמלית. כיוון שכבר נגזר, איך אפשר להשיב את הגזרה? אתה ממש נזכר במגילת אסתר. פורמליסטיקה. הגברים דנים במשפט, יש פורמליסטיקה, יש עובדות. וכולם מסתכלים מאמרם ומבינים שהיחיד שיכול לשנות את הגזרה זה הוא, כי אם תהיה גזרה צריך לתת פומבי לגזרה לשינוי, אבל איך אפשר לעשות שינוי? המצרים יארגו אותנו. ואז אומרת, ואז אומרים שצריך לשאת את, כדי לשנות צריך לשנות את הגזרה, שישנות את הגזרה צריך עובדה. ולפי המדרש מרים יוצאת ופותחת את הדלת של בית הדין, זה מדרש מדהים, היא פותחת את הדלת של בית הדין והיא מביאה פורפירון כמו אצל יהודית עם יוכבת, מרכבה יפה של כלה, והאימא שלה שמה על המרכבה, והיא קוראת לאבא אמרם, זה אחד הציורים הכי יפים שאני מכיר בעולם, והוא יוצא מבית הדין והיא מושיבה את שניהם ולוקחת אותם לטיול חתונה.
אגב, יוכבת בת 200 בערך,
משהו כזה.
לא,
זה תלוי איפה היא נולדה, בין החומות, לא בין החומות, כדי זה אם תגיד את החומות. אבל את אימא, היא לוקחת את אימא, זה פילאי פלאות, והיא עושה חתונה, והיא עושה ליקוחים. צריך להבין טוב, סיפור אנשים שעל ידה נעשה הנס, בא לברר את סוגיית ההתעוררות אל מול השיעבוד של פרעה. כשאומרת מרים לאמרם, גזירתך קשה משל פרעה, לעניות דעתי היא אומרת לו, גזירתך קשה והיא באה מבית המדרש של פרעה. וגזירתו לא קשה משל פרעה. איך את אומרת משפט כזה? מה זה הביטוי הזה? אומר, כל הבן הילוד היאור את השליחו, אז אנחנו לא נביא ילדים למוות. מה זה גזירתך הזה? וזה נובע מי? היא אומרת לו, אני מתנצלת, אבל פילוסופית, אתה והוא בדיוק אותו דבר אומרים. הוא אומר שהוא מלך העולם. והוא יחליט מי יחיה ומי ימות. הוא עם אצבע אחת יכול להחליט מי ימינה ומי שמאלה. כי הוא המנהל. ואתה להבדיל אומר שאתה תחליט מי יחיה ומי לא יחיה. מאיפה זה בא? מי עשה אותך מנהל העולם? שניכם עושים את אותו דבר. זה נורא. וזאת אמירה אמיתית מאוד. זאת האמירה של הנשים שהולכות אל התפוח. נגמר סיפור מרים, ותתצב אחותו מרחוק לדי עמה יעשה לו. כל המדרשים פונים על הפסוקים עצמם. זה ברור שמרים היא זו שממתינה לראות מה קורה, והיא זו שלוקחת אחריות. והיא זו שמצילה אותו. ואף פלאי פלאות, כל סיפור מצרים עובר לחזית אחרת. של ילדה בת שש שהולכת לבת פרעה, שהולכת עם הנערות שלה, והולכת לרחוץ, זה הרי סיפור נשי כזה פתאום. ובת פרעה הולכת לרחוץ על היאור, והיא רואה תיבה. ותשלח את עמתה ותיקחהו. והיא שואלת אותה אם היא רוצה שהיא תביא לה אישה מן העבריות שתעניק, והיא מביאה לה אישה מן העבריות שתעניק, ובת פרעה מגדלת את משה. כלומר, כשמדברים פה על הנשים הצדקניות, זה עובר להרבה הרבה 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 יותר רחוק. אגב, משה נולד כי מרים דרשה שיוולד. מצאו, מצל כי בת פרעה הצילה אותו, חי כי אמו הניקה אותו, וניצל ממוות כי ציפורה מצילה אותו כשהוא בא ממדיין, והקדוש ברוך הוא רוצה להרוג אותו, והיא מעלה את בנו. זה הכל בפרשה. כלומר, אין לנו בכלל משה, אלא בגלל שיש כאן את כל סיפור הנשים. והוא מבין בדבר הראשון שהוא עושה במדיין, שמה שהוא צריך לעשות זה להציל את בנות איתו, שלא יודע מי הם בכלל, מהפרעונים המדיינים שמנצלים את זה שמישהו חזק מרביץ למישהי חלשה. סתם סיפור לא קשור בכלל.
בוא, נדרש למה רק את המצרית בגלל עסקים כאלה.
אותו דבר, זה פילה פלוי. אני צריך לתפוס את זה, זה מהלך שחייבים להבין אותו. כלומר, יש פה מהלך אחד ברור, אין כאן דרשה של חז"ל, כשהם אומרים שהנס נעשה, כשאומרים עיקר הנס נעשה על ידם, זה כיפשוטו. צריך, אין לנו משה בכל שלב בלי האישה שמובילה את משה שם. צריך להבין את זה טוב. אתם מכירים אגב את הנציב בחצי מילה כשהוא מדבר על ותשלח את המטה. נציב נפלא בעמק דבר. כתוב שם, ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור ונערותיה הולכות, ותפתח ותראהו. אז מה היא עושה לפני כן? סליחה, ותשלח את המטה ותיקחיה. מכירים את הנציב פה בעמק דבר? רש"י אומר, מה זה ותשלח את המטה? אז רש"י אומר בהתחלה, את שפחתה. כי הוא מנסה להגיד פשט. ורבותינו דרשו לשון יד. רש"י נדרש לרבותינו דרשו כשיש בעיה בפשט. מה הבעיה פה בפשט? אין פה שום בעיה בפשט. ותשלח את המטה, ותיקחיה את התיבה. אין שום בעיה בפשט.
רוב הראשונים אומרים שזה האמה שלה ולא היד. המטה כאילו.
המטה ולא ידה. אז למה רש"י נדרש לרבותינו דרשו? אז רש"י מסביר. מה? בניקוד.
להפך, הניקוד מצדיק את זה שזה המטה.
אבל לפי דקדוק... אז בן עזרא ורש"י חולקים פה בדקדוק בדיוק. אז רש"י אומר, אבל לפי דקדוק לשון הקודש. רש"י הרי חייב לתרץ את עצמו. אומר, מה פתאום אני הולך לדרש? לפי הכלליים אני אלך לדרש כשהפשט לא ברור. אז למה אני הלכתי פה לדרש? אבל לפי דקדוק לשון הקודש, היה לו להינקד אמתה במן דגושה. נכון מאוד, יש כאן דיון דקדקני של אבן עזרא רש"י. אבל לפי דקדוק לשון הקודש, היה לו להינקד אמתה במן דגושה. והם דרשו את אמתה, את ידה. מעניין מאוד, רש"י לא תמיד עושה לנו את הטובות האלו. ממש, זה רש"י שפתי חכמים. כלומר, רש"י ממש נהיה פרשן של רש"י.
מלכות.
אתה אומר, כן, נכון, נכון, העניין הזה, מעניין מאוד. והם דרשו את אמתה את ידה. ואז הם דרשו שנשתרבבה אמתה אמות הרבה. המדרש הידוע, שהיא שולחת את ידה, אז איך ידה יכולה להגיע ליאור? הרי זה הקושי, מה, את אמתה את ידה, איך היא מגיעה ליאור? אז היא שלחה את ידה, והקדוש ברוך הוא סידר עוד יד ועוד יד ועוד יד ועוד יד, ונהיה נס יפה מאוד, ופי דפלוי. אומר הנציב, אין בכלל שום סתירה, זה פי דפלוי. הנציב אומר במשפט אחד בעמק דבר, אבל צריך להבין אותו לעומק. אני אומר אותו ישר, כמו שאני חושב שהפשט שלו. בת פרעה הולכת על יד היאור. אנחנו צריכים להשתחרר עוד פעם, כמו שאמרתי מקודם במיילדות, מסיפורי הגן של שתי מיילדות. יש כאן תעשייה. מסיפורי הגן של בת פרעה יפה כזאת שהיא יפה ואבא שלה רע. צריך להשתחרר לשנייה מהציור כדי להבין את העניין. יש כאן גזירה מלכותית, שמי שמפר את הגזירה, ברור שלא רק הוא גמר, אין שום סיכוי פה. הולכת הנסיכה, והמרד בפרעה מגיע לסיסיאו עכשיו. לא סיפור יפה ביאור. הרי היא הולכת ונערותיה הולכות לידה. מה היא חושבת? שהיא תחביא את התינוק הזה בארון כביסה? מה יהיה פה? היא הולכת ליאור להציל ילד יהודי. זה לא יוודע תוך שנייה? מה היא עושה? אם הסיפור היה שהיא רוצה לעשות את זה והיא בורחת למדיין או משהו, הייתי מבין.
זה היהודי שלי, גם אצל הנאצים, היה פה פרוטקציות פה.
מעניין.
הרופא שלי הוא יהודי, אל תיגע פה.
מעניין מאוד מאוד, אתה אומר את זה גם חיובי.
בטח לא לגדל אותו בבית, כשווה.
זה מעניין מאוד, מה שיצחק אומר הוא מאוד מעניין, זה דבר מעניין. יש לי את ה... יכול להיות. אנחנו רואים בהמשך שהיא צדקת גדולה. עוד מעט נראה. אומר הנציב איך היא הגיעה לזה, זה פילי פלאות. היא הולכת עם נערותיה. היא בעצם מהווה חלק, מה חלק? היא הנסיכה לבית פרעה. היא מהווה חלק מההיררכיה הקלאסית של מצרים של אדונים ומשרתים. כל אחד יש לו את העבדים שלו. ולעבד יש את העבד שלו, ולעבד את שלו, ולעבד... בית עבדים. מי נמצא ככה במקום מאוד מכובד בעסק? ודאי, בת פרעה. היא הולכת לרחוץ על היאור, ונערותיה הולכות איתה. בשלב מסוים, היא מחליטה שהיא רוצה להציל את הילד הזה. צדקת, חסידת אומות העולם. אין שום שאלה.
היא יודעת גם את החוף ואת הכל.
סביר, היא יודעת הכל. היא רוצה ללכת.
היא גם מבינה מה קורה בטבע הזאת.
והיא הולכת להציל את הילד. עכשיו, מה היא עושה? היא... בהתחלה כתוב בפסוק, תראו, ותרת בת פרעה לרחוץ על היאור, ונערותיה הולכות על יד היאור. ותרת התיבה בתוך הסוף, ותשלח את המטה. אם המטה זה שפחתה, איפה שאר נערותיה? לאן הם הלכו?
גבריאל, איפה?
אז בגן אמרו לנו שגבריאל אספו. מצוין. אבל לכל זאת, צריך להבין, היא הולכת ליד היאור. ואז היא אומרת, היא הולכת ליד היאור. איפה הנערות נעלמו? או, זה אפשרות. הנציב אומר אחרת. היא הולכת... וההיגיון הפשוט הוא, לעניות דעתי הנציב פה ענק, היא הולכת עם הרבה נערות, היא הולכת ליד היאור, והיא מחליטה עכשיו להציל את היהודי הזה. ואז היא פונה אל הנערות ואומרת להן, תגידו לי, מותר קצת פרייבסי? אני יכולה טיפה לבד. תקבלו אישור מהשבק שאפשר להוריד פה את רמת השמירה. אני רוצה להיכנס למים. אם היא הייתה ישראלית, היא הייתה אומרת, רואה את לעוף מפה. כלומר, לא... תנו לי להיכנס, מה אתה רוצה מהחיים שלי? והנערות לאט לאט נעלמות, בסדר. ונשארה אחת, אישית, נכון? יכול להיות, שבק מחייב. אז אחת נשארת איתה, האמה האחת. כשנשארת עם אמה אחת, עדיין היא נמצאת בבית העבדים. ואז בשלב מסוים, היא פונה אל האמה שלה, ואומרת לה, תעשי לי טובה מותק. תני לי עכשיו, בלי שאף אחד רואה. תלוכי מפה. אני רוצה להיכנס. ותשלח את המטה. באותה שנייה שהיא שלחה את האמה שלה, היא השתחררה מבית העבדים. כשהיא השתחררה מבית העבדים, היא הפסיקה להיות חלק מפרעה, ואז אין שום דבר שעומד בפניה. ואז היא שולחת את המטה, והקדוש ברוך הוא מארגן המות הרבה. זה פילי בלעות. זה ההתעוררות. היא שלחה את המטה. וכשהיא שלחה את המטה, אז היא פתאום יכולה הייתה לשלוח את המטה. הרציב בהמקדבה. זה מדהים. אז היא פתאום הייתה יכולה לשלוח את המטה ולקחת את התיבה. אין שום דבר שיעצור ברגע שאת השתחררת מהקונספציה הנוראית, החולנית הזאת של מצרים. שחררת את עצמך מבית העבדים, כלום לא יעצור. לא אורך היד ולא גודל היאור, כלום לא יעצור. רוסיה תתפרק, מצרים תתפרק, הכל לא יתפרק, הכל ייפול. כי את שחררת את עצמך מהמקום. זה דבר מדהים. אני צריך לומר את זה בחצי שורה. אבל זה פלאי פלאות. ותשלח את המטה ותיקחיה. מה שאנחנו אומרים שהנס נעשה על ידן, אפשר להמשיך את הסקירה הזאת של אנשים לאורך כל הדרך. אגב, זה ימשיך במצרים, זה ימשיך במדבר, זה ימשיך כל הזמן. זה ימשיך כל הזמן. זה אנשים שלא יחטאו בחטא המרגלים, זה אנשים ש... זה אנשים של מרים עם התופים, זה אנשים של מרים בלילה, זה ימשיך כל הזמן. אני עוד רוצה לחזור לתפילין, אם נספיק, אבל אולי עוד מעט. לפני כן עוד מילה אחת על בת פרעה, כי בת פרעה תופסת אותי מאוד. אתם יודעים שיש מדרש, יש מדרש מעניין מאוד, שנובע לעניות דעתי מהרגשה שכולנו צריכים להרגיש מיידית. בת פרעה הגויה, הבת של פרעה הרשע, היא בעצם עוזרת לנו לצאת ממצרים. מוציאה אותנו ממצרים. היא מקימה לנו משה, והיא מוציאה אותנו ממצרים. תהיה עוד בת פרעה שכולנו מכירים. שלמה שיחזיר אותנו למצרים, מירושלים, יעשה את זה דרך בת פרעה ג'וניור. הוא ייצר בת פרעה נוספת, והיא תחזיר אותנו למצרים. לא היא, הוא. כשנגיע לירושלים, ויגמרו מלחמות דוד, ושלמה יקים בית בירושלים, אז יביאו את מצרים אל ירושלים. ואז תבוא בת פרעה חדשה, והיא לאט לאט תמשוך את שלמה חזרה למצרים. חז"ל במדרש אומרים דבר מדהים, שאני לא יודע אם נגיע לתפילין, אבל את זה חייב, כי מתוך זה נוכל אחר כך לדעתי לראות את הכל ברמה המהותית שלו. לפי חז"ל, כל ליל שבת, לתפילין נגיע פעם הבאה. לפי, אני כן רוצה לראות את זה בנחת. לפי חז"ל, כל ליל שבת, לפני שאנחנו מגיעים לקידוש, ועוסקים בזכר ליציאת מצרים, אנחנו עוסקים בשני בנות פרעה. אני רוצה לטעון שמה שאנחנו שורים את אשת חיל, שבפשטות שלו זה השיר שלנו לנשותינו, הוא ההקדמה לקידוש והתזכורת שבזכות נשים צדקניות אנחנו יכולים לעשות עכשיו קידוש. אנחנו ניגשים לסיפור זכר ליציאת מצרים בזכות נשים צדקניות, ויודעים שהסיכון שלנו בקידוש יהיה אם נאבד את המושג הזה. ואת כל זה אומרים לנשותינו לפני הקידוש. זה אשת חי. איפה אני יודע את זה? אשת חי זה הפרק האחרון של שלמה במשלי. פסוקים האחרונים. פסוק האחרון במשלי, יותנו לה מפרי ידיה ויללו בשערים הזה. אשת חי מתחיל בפסוק י' בפרק למד א', ולפני כן מופיעה מסה מרתקת, קצרה מאוד, של דברי למואל. שם כתוב כך: דברי למואל מלך מסע אשר יסרתו אמו. לכאורה המלך זה שלמה. למד א', החותמת הספר. דברי למואל מלך מסע, מסע באלף, אשר יסרתו אמו. יסרתו מלשון מוסר, ייסורים. מה ברי? ומה בר בטני ומה בר נדרי? אל תיתן לנשים חיליך ודרכיך למחות מלכים. שלמה אומר מוסר כל משלי, ועכשיו אמא אומרת לשלמה: אל תיתן לנשים חיליך ודרכיך למחות, למחות כמו למחות, מלכים. אל למלכים למואל, אל למלכים שתו יין ולרוזנים אי שיחר, פן ישתה וישכח מחוקק, וישנה דין כל בני עוני. תנו שיחר לעובד ויין למרי נפש, ישתה וישכח רישו ועמלו לא יזכור עוד. ולעומתו שהוא ישתה כדי לשכוח, אתה בני המלך, פתח פיך לאילם, תשתה יין ואל תלך לנשים. אל דין כל בני חלוף, פתח פיך, שפוט צדק, ודין אני ואביון. אשת חיל מי ימצא ורחוק מפניני מכרע בת אחבה לב בעלה. מה כתוב? אומרים חז"ל שכשאומר שלמה את אשת חיל, הוא אומר את אשת חיל אחרי משהו שעשתה לו בת שבע, אמו. והסיפור הוא הסיפור הבא. לפי חז"ל, באותו היום, באותו היום, זה גם במדבר רבה, זה גם בילקוט שמעוני במקום, באותו היום שהקים שלמה את בית המקדש, וכולם מחכים לחנוכת בית המקדש ונכנסים לשמחה הגדולה, באותו הערב נושא שלמה את בת פרעה. ביחד. שתי הסמכות. וכולם מגיעים אל הסמכות ביחד, כולם מגיעים אל הסמכות ביחד, זה מופיע פה בכמה מקומות, אני אולי אקרא את זה בחלק אחד שאני מביא את הדברים. כולם מגיעים אל הסמכות האלה ביחד, או, זה ביו ד' אפשר למצוא את זה פה כבר, לא חשוב. הייתה שם צהלת שמחת בית המקדש וצהלת שמחת בת פרעה. ועלתה צהלת שמחת בת פרעה יותר מצהלת בית המקדש. ובת פרעה מסבירה לו אלף מיני זמר וזמר, והיא מלמדת אותו את כל המוזיקה המצרית ואום קולטום הכל. ושרים שירי מקדש ושירי מצרים. והכל יחד. צריך להבין את זה לעומק. לכאורה כמעט בית תפילה לכל העמים. השיא, שלמה. שואלים חז"ל, מה, לא היה שם אף זקן, אף רב גדול, שייתן סטירת לחי ויגיד מספיק? הוא דאמר מטלה, זה שאומר המשל, כולה חניפים למלכה. למלך כולם מתחנפים, אף אחד לא מעיר הערות. משפט חשוב, במדבר רבה, פרשה יוד. במדבר רבה, פרשה יוד. כולה חנייפים למלכה. והיא אומרת לו בת פרעה, הייתה אומרת לו כך מזמרין לפני עבודה זרה פלונית, וכך מזמרין לפני עבודה זרה אלמונית. ומזמרין. ובית המקדש, ובת פרעה. בלילה הם הולכים לישון. מה עשתה בת פרעה? כמין פרס שטחה לו למעלה ממנו. שטיח. פרסה. יכול להיות שמזה המקור שהשטיחים הם תמיד פרסיים. כמין פרס שטחה לו למעלה ממנו, וקבעה בו כל מיני אבנים טובות ומרגליות, שהיו מבהיקות כאין כוכבים ומזלות. בכל זמן שהיה שלמה רוצה לעמוד, אתם זוכרים במה מתפאר אבא חצות לילה עקום? העיר השחר. כל המלאכים קמים בכך וכך, ואני מאיר את השחר. וכל זמן שהיה שלמה רוצה לעמוד, היה רואה אותן הכוכבים והמזלות, והיה ישן לו, כי הוא חושב שלילה. והיה ישן לו עד 4 שעות. רגע, אבל צריך לפתוח בבוקר את בית המקדש ולהקריב תמיד של שחר. עכשיו אתם מבינים למה תמיד ששחר קרב עד 4 שעות? בגלל בת פרעה. אם עלי בת פרעה היינו צריכים לקום יותר מוקדם. באמת? מה שאנחנו יכולים לישון בבוקר זה בגללה. אחר כך מראה מסבירה. והיה ישן לו עד 4 שעות, ואותו היום מתקרב תמיד ב4 שעות, והיו ישראל עצבים. אתם יכולים לראות את התמונה הזאת? עם ישראל עומד ומחכה.
מה צריך אותו?
ולקח את המפתחות ושם מתחת למרשותיו. זה פילי פלאות. כי הוא כל כך קשור למקדש. אני המקדש. אני לא אתן לחצרה לפתוח פה היום.
אבל גם חיבור מהבית.
ודאי. ואני אפתח. כל חיי אני מחכה לזה. כל ההיסטוריה מחכה לזה. זה נמצא מתחת לכרית המפתח. ויש בת פרעה, ויש כוכבים ומזלות. והוא ישן. והיו ישראל עצבין שהיה יום חנוכת בית המקדש ולא היו יכולים לעשות מפני שהיה ישן שלמה. נו, אז תבואו ותשפחו מים. והיו מתייראים להקיצו מפני אימת המלכות.
גזל שיניים.
נו, אז כשכולם מפחדים מהמלך, מי היחיד שיכול לעשות משהו? אימא שלו. אתם מבינים? מכאן לפולניה מן התורה. הלכו והודיעו לבת שבע אמו. הלכו והודיעו לבת שבע אמו. והלכה היא, והקיצתו, והוכיחתו. ושם כתוב, זה פילי פלאות, דברי למואל מלך מסע אשר ישרתו אמו, כפתה אותו לעמוד, ואמרה לו, מה ברי ומה בר בטני ומה בר נדרי? אתה בן? מה יגידו בכלל? מאיפה זה בא? כלומר, יגידו של... מה בר נדרי? מה בינך לבין כל הדברים האחרים? איפה כל החלומות שחלמנו במציאות? מה יכולה בת פרעה אחת לעשות לך בלילה אחד? מה ברי ומה בר בטני ומה בר נדרי? חז"ל אומרים, לכך נקרא למואל, דברי למואל מלך, סוף משלי, קשה להגיד את זה, שישליך עול מלכות שמיים מעליו, כלומר, למה לי אל? ובאותה שעה עלתה במחשבה לפני הקדוש ברוך הוא להחריב את ירושלים. באותו זמן, זה גמר סנדס, בדיוק על אותו רגע, שבא בת פרעה, אז רוצה הקדוש ברוך הוא להחריב. אז הוא פותח באשת חיל. הפסוקים הבאים זה נורא, אל תיתן לנשים חיליך. איזה פסוקים עכשיו. אל תיתן לנשים חיליך. ודרכיך למחות מלכים. רק בפרק הקודם ראינו את העוצמות שלך עם משפט, עם נשים. עם 2 נשים זונות, עם איך שופטים, עם גבעון, עם חלום לחוכמה. אל תיתן לנשים חיליך ודרכיך למחות מלכים. על המלכים למואל, על המלכים שתו יין ולרוזנים אי שיחר. לרוזנים אומרים חז"ל, אתה צריך לעסוק ברזו של עולם, ואתה עוסק בלהיות רוזן בעולם. וכך הלאה, עד שמגיעים לאשת חיל. אומרים חז"ל, אשת חיל נמצא ורחוק מפנינים נכרע. ותקום בעוד לילה. מי? מי קמה בעוד לילה? בת שבע זה היה בבוקר, בשעה רביעית. מי קמה בעוד לילה? בת פרעה, הראשונה. ויהי בחצי הלילה והשם היכה, את מי? כל בחור. ובת פרעה הייתה מה? בחורה. היא היחידה שקמה. חזל בשמות. ותקום בעוד לילה. ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. הייתה בת פרעה אחת שהפכה את הלילה של מצרים ליום. והייתה בת פרעה שנייה שהפכה את היום בירושלים ללילה. ושלמה המלך שר על אשת חיל מי לא ימצא. ומי כן ימצא. אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים נכון. עכשיו אני חוזר מהפנינים ומהיהלומים ומהאבנים הטובות והמרגליות. ראיתי הכל שם על השטיח. ורחוק מאוד מפנינים נכון. בטח בעלב בעלה ושלל לא יחסר. ואז מזמור שלם, זה מזמור פלאי, מול כל האורות. יש לא יכבה בלילה נראה. אשת חי לעניות דעתי, זה מזמור מדהים שבא לדבר על נשים צדקניות שמעוררות לחזור אל המוקד, אל הפיקס פוינט, אל נקודת השבט, אל השבת, אל ליל שבת. במרות שמגיעים אליו בליל שבת עוצרים ואומרים, גם לנו היה פרעה בששת הימים האלה. הרצנו איתו מחור לחור, מעבודת פרך לעבודת פרך, מחיפוש כלום אחד לכלום אחר. ועכשיו אנחנו חוזרים הנה. והשאלה היא אם תהיה לנו בת פרעה שתאיר לנו את הלילה, או בת פרעה שתחשיך לנו את היום. ומעבירים את הכל, את הכל, את הכל למוקד של הבית. לנשים צדקניות שבזכותן יגלו ישראל ממצרים. הכל עובר למוקד. כשמסיימים אשת חיל, עוברים לקידוש זכר ליציאת מצרים. עכשיו נכנסים לקידוש. פילה פלוי. הגמרא אומרת בברכות, ובטח אחרי הזמן, לא? הגמרא אומרת בברכות, שמי שפוסע פסיעה גסה, אז הוא ניזוק במאור עיניו, אחד מחמש מאות. ניזוק במאור עיניו, אחד מחמש מאות. פתאום יש לו בעיה בראייה. לא, לא, לא קלטתי את זה אף פעם, אבל הוא ניזוק במאור עיניו, אחד מחמש מאות. מה התקנתי? שואלת הגמרא. עונה הגמרא, לדרי בקידושה דבי שימשה. בקידוש, בליל שבת, שהוא יהדר. יקפיד מאוד בקידוש של ליל שבת. מסביר הרב בעין היה, לא יודע מה זה ניזוק אחד מחמש מאות, אבל אדם שפוסע פסיעה גסה, זה המרוץ של כל הזמן. הוא רץ. כשאתה רץ, אתה לא רואה את הסיבובים, אתה לא רואה את המכלול. אתה רץ כי אתה רוצה להספיק. או אולי יותר נכון, אתה רץ כי אתה רוצה שזה שלפניך לא יספיק לפניך. לא משנה, אבל אתה רץ. כי זה לא שיש לך משהו נגדו, אבל אם הוא יספיק לפניך, אז אתה לא שווה. כי מה שאתה שווה זה כי אתה לפניו. ומה אתה תהיה שווה אם הוא יהיה לפניך? אז אתה רץ. במרוץ שלך אתה מאבד את הכוח לראות. אתה מאבד את הכוח לראות את המכלול. הפסיעה הגסה מפריעה לך לראייה הכוללת. מה התקנתי? יש ליל שבת. וליל שבת אתה לא רץ. ליל שבת אתה עושה את הקידוש. קידושה דבי שימשה. ובקידוש בליל שבת תראה את המכלול של הכל. ואז אתה תתקן את הבעיות ראייה שנוצרו לך באחד מחמש מאות. כך הרב אומר בעין היה. ואני יודעתי, ההקדמה לקידוש היא העמידה של שלמה בסוף משלי. איזה וידוי זה, שלמה בסוף משלי. שעומד מול אמא שלו ובת פרעה. ואומר, אחרי המוסר שנתתי 30 פרקים בעולם. אני אומר לכם את המוקד של כל, הכל, 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 הכל. היה אסלם בתי, הבית הזה. הנשים הצדקניות שבזכותן אני אגאל ממצרים גם בשבוע הבא. זה לא מייסה שהיה. זה יסוד פשוט, פשוט, פשוט. התחלנו במשהו ש... בעזרת השם בוא נתחיל בשבוע הבא. התחלנו בסוגיה של במה אנחנו כן אומרים ש... שנשים פועלות בפועל בהלכה במצווה, ובמה אנחנו לא אומרים. אני יודעתי כל מה שאמרנו הוא הבסיס של זה. במשפט אחד, תפילין הן הביטוי של זכר ליציאת מצרים, אבל לא לדעת שהיה משהו גדול, לא לעסוק בסיפור ההירואי. הרמב"ן אומר, מה עניינם של התפילין? להכיר את הנס שיש כל שנייה. זה עניינם של התפילין, שעדה מתוך סיפור הנס הגלוי על הנס הנסתר, על הטבע, שעכשיו הקדוש ברוך הוא מתגלה. קוראים לזה בעברית התערות הדלטטה. להתעורר, להתעורר, להתעורר. החיוב הזה הוא החיוב על האנשים, ולא החיוב על הנשים. הנשים הן אלה שעשו את המציאות הזאת כל הזמן. אבל זה רק התחלה. אנחנו ניכנס לזה בעזרת השם בהמשך. סוגיית בת פרעה, סוגיית נשים צדקניות שנגלים איתם ישראל ממצרים, המושג עיקר הנס נעשה על ידן, לעניות דעתי בא להגיד, עיקר הנס הוא לא משהו חיצוני שקרה מבחוץ, אלא משהו פנימי שקורה מבפנים. במשהו החיצוני, הנס לא נעשה על ידי אנשים. נחשון בן עמינדב הוא הראשון שקופץ לים. למה? כי הים סוגר, והמדבר פה, והמצרים רודפים, ומשה רבינו אומר תסעו, והקדוש ברוך הוא אומר למשה דבר אל בני ישראל, ו... ויש עיקר הנס שנעשה כי אני מתעורר מבפנים. זה סוג אחר לגמרי של נס. זה הנס שנעשה מצד אנשים. זה הנס שנעשה מצד האנשים. לזה בעזרת השם יש גם השלכות. ולזה ניכנס בעזרת השם הפעם הבאה.